זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
בזמן שמרגישים מאוד בלחץ, יפה מאוד קצת לנגוע באחת בשני. אני לא אומרת שלקיים יחס מין, כי זה עוד יכול לשים יותר לחץ, אבל לדבר אחד עם השני ולהגיד לבן זוג, כשכל זה יעבור, שיש שקט, בואו נלך לאילת, נעשה לנו ויקנד, נעשה לנו שפט, שאנחנו נשאר במיטה.
שבוע של שיכרון חושים. כן. במילים אחרות, מה שבעצם את אומרת, שהחדר האטום הוא לא בדיוק השראה לסקס.
בהחלט לא.
מה יש לרות וסטיימר נגד החדר האטום? למה היא כל הזמן אומרת לנו לא לעשות יחסי מין? מה זה עניינך? מה, החדר האטום? חבר'ה, יש שם סלוטיפ. מה, יש תחושה, יש תכונה, לא, רק אני, איזה, להפסיק, יש תחושה קריפית בחדר.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה, ישיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ', מי ישמע?
בשביל זה הוצאתם קריין מהמיטה?
עם הדורה מיוחדת, יושב פה, הקליט, יאללה! שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בדרך כלל, מה שאנחנו עושים, אני אספר לכם מה קורה פה בדרך כלל. בימי שגרה אנחנו הולכים לארכיון הענק, הוא מאחד גם את השידורים של הטלוויזיה של רשות השידור וגם של הרדיו של כל ישראל. אנחנו מנערים ממש חזק, מוצאים ביטוח לפני, זה עניין שלם וזה. מה שנופל, אנחנו מרימים ומביאים לכם עם הפרשנות, אני לא יודע אם שמעתם את השם שלנו בהתחלה, אבל זה כי הדברים שיוצאים לנו מהפה בעקבות הקטעים האלה הם הראש מתפוצץ.
הראש מתפוצץ, ויש ריח של קינוע עם עדשים וסלמון.
כן, זה מה שיוצא, לגמרי. אבל עכשיו, ספציפית עכשיו, אנחנו במהדורת מלחמה.
הומור בינץ', זה היה.
כן, זה רק מי ששמעת, תחזרו לפרק הקודם, תאזינו לו. עכשיו אנחנו במהדורת מלחמה של זינוק, אנחנו חוזרים לרגעים קטנים, ספציפיים ואקראיים, בהיסטוריית המלחמות של ישראל, יש לנו הרבה כאלה, אבל הפעם אנחנו במלחמה כזאת שיחסית, מהצד שלה היא קצת, יש בה, היא לא כזאת נוראית, יחסית למלחמות הזאת שנדבר עליהן. אני יואב רבינוביץ' ואיתי, כפי שוודאי שמעתם כבר גם, שיר ראובן. שלום שיר.
שלום, שלום יואב.
מה שלומך?
בסדר, בסדר.
אני הבנתי, אני יודע שכבר דיברו הרבה על איך שעונים היום לשאלה מה שלומך.
כן.
אבל שזה בעצם גם כשאתה בטלפון, אתה עונה כאילו אתה פוליטיקאי שמרואיין ברדיו.
אני פשוט מרגישה שאני כל כך בדיכאון, שאני כבר לא טורחת להגיד את בהתאם למצב.
שזה כאילו ברור מאליו.
כי כל מי שמכיר אותי, אני כזה, מה יכול להיות המצב? אני באמת צריכה להגיד שאני לא בטוב? בוודאי שאני לא בטוב. מה שלומי יכול להיות?
כלומר, כבר ברור שאנחנו אומרים את זה עם סאבטקסט.
אני לא תורמת במשרד. אני פשוט אומרת, מה שלומך? הכל טוב.
הכל טוב?
הכל טוב, כי אני בדיכאון. לא, בגלל שאני לא אפול על בן אדם, ואני אגיד, אני חושבת להתחיל ציפרלקס. מה שלומך? אני דיברתי על זה ברצינות, על להתחיל ציפרלקס. האם זה מה שאתה רוצה לשמוע? לא, הכל טוב, יאללה. תקדם עם הפרק.
אז אני אתקדם עם הפרק. תגידי, מלחמת המפרץ, עוד זיכרונות. אני אספר רגע מה אני זוכר ממלחמת המפרץ עוד. הענק הירוק.
מה?
הענק הירוק? וכמובן...
מה הוא קשור למלחמת? ראית את זה בטלוויזיה?
הוא היה סדרה של הענק הירוק מצויר.
מה?
וכשהוא היה כועס, הוא היה הופך לגדול וירוק. ואולי ראיתי את זה בגיל מוקדם מדי, זה קצת...
ירער אותך?
כן, טיפה. כלומר, האם יש בתוכנו את הדבר הזה שמחכה להתפרץ, ואיך מחזיקים אותו בפנים עד שהוא יוצא בדרכים אחרות. אז זה הזיכרון שלי ממלחמת המפרץ. וכמובן, אברי וארז... העולם הערב.
איך ראית את זה? כל...
היינו
לא
רואים את זה
הייתי מסוגלת לראות אנשים לא מצוירים בטלוויזיה. אנשים לא מצוירים לי כזה. לא,
בוודאי שהיה
לא
עדיף את זה, אותי. אבל היה גם את העולם הערב, אני זוכר.
אני לא זוכר.
אני זוכר את זה ממש כחוויה של צפייה משותפת בטלוויזיה, ושיחקנו בטריוויה. שיחקנו בטריוויה.
נשמע שסך הכל זה היה גיבושון עבורכם, עבור משפחת רבינוביץ'.
כן, כן. האמת שבאותה תקופה, בואו אני אספר לכם קצת ג'וס, ג'וס מהבית.
ג'וס מחנה.
בדיוק. הייתה בהיריון עם אמיר.
די.
ככה ג'וס, ככה כשאתם אם אתם אי פעם ככה מגגלים אותי, הנה קצת מידע, ככה...
לאורך ערך הוויקיפדיה שלך.
בדיוק. בימי מלחמת המפרץ, אמו הייתה בהיריון עם אחיו הקטן. טוב, בצוות שלנו, קבלו את האורך שלנו, אלעד ברנוי. המפיקה שלנו טל ניסן, התחקירנית שלנו נועה רוקני, והטכנאי יבגני לייזרוביץ', אתם אתם יודעים מה עושים עם הסקטים? כי זה לא רק בכאן תרבות, זה גם הסקט. אז אתם יכולים להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים. להסקט קוראים זינוק לאתמול, הוא זמין באפליקציה, ובאתר כאן, ובכל. יש ומוני ההסקטים.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה.
אתם בטח סקרנים לשמוע מה הקטע הראשון שאנחנו נשמיע לכם, נכון? אז לא רק אתם סקרנים. בפרק הקודם התחלנו לדבר על מתקפות של טילי סקאד על מרכז הארץ. הרבה פעמים, גם היום, מדווחים לנו על סקרנים בזירות של פיגועים או תאונות או נפילות טילים, ומתברר שזה לא דבר חדש. הנה דיווח של איגל גורן מתוך מבט 23 בינואר 1991 באולפן, מי אם לא דליה מזור.
שרה ונציבות הכבאות וההצלה שבים ופונים אל הציבור בדרישה חד משמעית שלא להתגודד באתרים שבהם נופלים טילים, משום שהדבר מקשה מאוד על פעולות ההצלה. אמש והיום נאספו מאות סקרנים באזור האסון ברמת גן ולא נענו לקריאת כוחות הביטחון לפנות את האזור. באזור הנפילת טיל הסקד היה היום יגאל גורן.
מי שאין לו מה לעשות פה, לעזוב את המקום. זה מקשה את העבודה שלנו. רבותיי, אני מבקש מכולם לעזוב את המקום.
גם בעבר, בעת פיגועי טרור, הייתה תופעת הסקרנים המגיעים אל מקום האירוע למטרד. אבל הפעם, עם גל תקיפות הטילים על מרכזי האוכלוסייה, הופכת התופעה פשוט בלתי נסבלת.
מה יש לכם לעשות? אין לכם מה לעשות, נכון? בבקשה הביתה. זה לא הצגה וזה לא קולנוע. זה אנשים שגרים פה וחיים פה.
בעוד בני המשפחות העמומים מהרס בתיהן, עסוקים בהצלת שארית רכושן, צובעים סביבם מאות סקרנים שהגיעו לכאן מקרוב ומרחוק. וידיהם של אנשי המשטרה והביטחון קצרו מלהושיע.
חבר'ה, בפעם ה-200, תפסיקו, אתם רק מפריעים לנו.
אתה גר כאן?
ההורים שלי גרים פה, כן.
תגיד לי, ואיך אתה מתייחס אל התופעה הזאת של כל ההמונים שבאים לראות את מה שקורה כאן?
אני חושב שבאים גם לבזוז פה. ולא רק להסתכל, הם רק גם מפריעים, וגם בלילה היה פה התקהלות גדולה מאוד. אני חושב שזה ממש הפקרות.
אנשי ביטחון דיווחו לנו היום על ניסיון אחד לפחות של גורמים פליליים לנצל את האסון כדי לבזוז רכוש מתוך הבתים הפרוצים. אבל עיקר הבעיה הן ההפרעות הקשות שגורמים מאות הסקרנים לאנשי ההצלה, החילוץ והשיקום שהיו טרודים באתר מאז נפילת הטיל אמש.
אלוהים יקרים, מי שאין לו מה לעשות פה שיעזוב את המקום.
איך היית מתאר את ההתנהגות של הציבור כאן מהרגע שהיה האירוע?
מבחינה אחת מצוין, מבחינה שנייה על הפנים. מבחינה מצוין שלא היה בפניקה, גם אלה שנפגעו התפנו וזזו הצידה. מבחינת סקרנות עובר כל גבול.
אני פשוט כבר יודע מה חלוקת התפקידים בינינו, את מבינה?
מה?
את הולכת להגן על הסקרנים ואני אצטרך להגן על הממסד ולצאת עוד פעם בומר.
דווקא לא.
אופה.
דווקא מה שרציתי להגיד אופה. זה שיש את האלה, כאילו בהתחלה חשבתי לבזוז, מי יבוא לבזוז? ואמרו, לא, לא, באו לבזוז. וחשבתי, את מי שבוזז, אני עוד יותר מבינה. לא, אני בחיים לא אעשה את זה. לא, לא,
אני לא מגנה על הסקרנים. הגנבים, לעומת זאת, הבוזזים.
אני לא מגנה על הבוזזים, אני פשוט אומרת, יש כאן איזשהו משהו שאני מבינה, הם אומרים, אני רוצה רכוש, אני הולך, לוקח. אני מבינה, אני לא מזדהה, אני מבינה. סקרנים, מה הם רוצים?
לא.
הם רוצים להיות ליד המוות, הם רוצים להיות ליד הסכנה, הם רוצים לראות איך זה... למה? אני גם לא מבינה אנשים שמתים ליד תאונה.
הגיע צינור מתכת מעיראק לארץ ישראל. לא מעניין. מעיראק, מגיע, יש, רואים את הקטנים האלה, את הכנפנועים האלה בסוף, שזה ככה יוצא מהאדמה כמו בלוני טונס, זה מגניב, ויוצא עשן כזה. מחטש, רואים כזה מחטשון קטן.
לא מעניין אותי.
אני לא אגיד לך
לא
שאני אצא מהבית.
לא הגיע רשת המבורגרי מאמריקה שאני רוצה זה. זה לא מעניין אותי. למה שזה יעניין אותי?
לא, יש פה... יש טיל. לראות טיל, יש בזה משהו מגניב. אני לא אצא מהבית בשביל זה, אבל לא, אני לא מדבר על זה ממקום של שפיטה להפך. אין בי את המוטיבציה. אני צריך כוחות לצאת מהבית.
אתה אומר אבל... שזה בעצם אתה שמעריך את הסקרנים.
בדיוק.
על המוטיבציה שלהם.
בדיוק. כל הכבוד לכם שיש לכם את התשוקה הזאת לצאת מהבית ולחזות בפלא הזה.
זה כמו אבל שבדור שאנו אומרים שאנשים פחות מקיימים יחסי מין. באמת, זה בדיוק אותו דבר.
גם פחות הולכים לראות טילים.
כן, כן, בגלל שיש לנו את הכל באינטרנט, טיל באינטרנט, אנשים אחרים מקיימים יחסי מין באינטרנט. יש לך את הכל באינטרנט ואתה לא יוצא מהבית. אתה לא מריח את הדשא, אתה לא מריח את הטילים.
זה לא שהסקרנים נעלמו מחיינו, אני חושב שגם עכשיו יש עדיין את התופעה הזאת.
ואתה יודע, מי באמת באולפני החדשות, מי תמיד האנשים שמגיעים לראות, לפחות באחרונים שראיתי שהגיעו לראות פיגועים?
נו?
חרדים. מי שאין להם אינטרנט.
מעניין מאוד, יפה, איזה תיאוריה חזקה.
אהבנו.
אהבתי מאוד. אולי את יכולה לקבל כמה נקודות זכות על זה?
איפה?
באיזה אוניברסיטה, לכן. תזה.
פשוט ללכת ולבקש נקודות זכות?
תתני את התזה, זה ממש מסתדר.
אני יכולה להמיר אותם אחר. סתם, תכלס, יש לי כל כך הרבה רעיונות לתזות.
רגע, מי את תספרי לנו על זה? אבל זה ספציפית בחוג לסקרנים בפקולטה למדעי החברה. טוב, אנחנו עושים קצת רומנטיזציה למלחמה, אבל רגע ניכנס לפרופורציות. במלחמת המפרץ מתו שלושה אזרחים ישראלים ישירות מפקיעת טיל סקאד, והוכרזו יותר מ-70 חללים נוספים בארץ, שרובם מחנק כתוצאה משימוש במסכה או מהתקפי לב. אחת הבעיות הנפוצות במלחמה הייתה שימוש לא נכון במזרק האטרופין, שהיה אמור לעזור במקרה של פגיעה מגז כימי. אז אנחנו עכשיו נשמע דיווח של משה נסטלבאום מתוך משדר חדשות מיוחד ב-18 בינואר 1991, באולפן דוד גלבוע.
בבתי החולים בגוש דן טופלו היום רבים רבים שהשתמשו שלא לצורך במזרקי האטרופין, לאחר הטיפול הם שולחו לבתיהם. אנחנו חוזרים ומבהירים, השימוש במזרק צריך להיעשות רק על פי הוראה מפורשת של מפקדת ראש אגה. אנחנו עכשיו נצפה בכתבה על כל מי שנפגע וטופל היום בבתי החולים.
יש מי שעושה שימוש של במזרקי האטרופין גם כשאין צורך בכך ונזקק לקבלת טיפול בבתי החולים. כל היושבים כאן השתמשו במזרק האטרופין שבערכת החירום מבלי שווידו תחילה אם יש הצדקה לכך. לבית החולים איכילוב בתל אביב הובאו היום כמה עשרות אזרחים שסבלו מהתייבשות בעקבות ההזרקה. אף לא אחד מן היושבים כאן ניין באלון ההדרכה מצורף לערכת המיגון לפני שלחץ על המזרק. כוחות ההצלה נאלצים לטפל בעת חירום לא רק בנפגעי התקפה כימית, אלא גם באזרחים שאינם קוראים את ההוראות כנדרש. בין האזרחים שקיבלו כאן טיפול רפואי, הרבה עולים חדשים שאינם בקיאים בשפה העברית. כדי לפתור בעיות כדוגמת הזרקת הטרופין שלא לצורך, הקימה מפקדת ראש הגה מרכז מידע שאליו מתנקזות במשך כל שעות היממה פניות של אזרחים. התלפניות האלה נותנות מענה לאלפי שאלות המופנות אליהן. היום נשאלו גם שאלות רבות באשר לשימוש במזרק האטרופין.
ראוי להזכיר כאן שסימנים של פגיעת גז עצבים הם סימנים ברורים מאוד, כגון דמעות מוגברות, ריבוי של רוק, דופק מוגבר, לחץ בחזה, אלה הם סימנים מעידים שפגיעת גז עצבים. אנחנו לא מניחים שבחדר אטום, כאשר אנחנו מוגנים במסכה, תקינה, כפי שאנחנו מנחים, יש סיכוי שגז עצבים יפגע באדם. לכן צריך לשקול היטב ולהימנע ככל האפשר מהזרקה לא נדרשת של מזרק אטרופין.
אני לא מזרק אטרופין. אני, העיניים שלי ייצאו מאחורים, מהגז, אני לא מזרק אטרופין.
אני לא שוללת.
אוקיי.
אבל אני אוהבת לעשות אביוז בתרופות מרשם.
אוקיי.
כי אני חושבת שאם מלחמת המפרץ הייתה עכשיו, כאילו, אתה יודע, יש את הספר שירת הסירנה, ספר היפה שכתבה עירית לינור, וזה היא גמרה, נעשה קומדיה רומנית מלחמת המפרץ ב-90s, וזה לא רע, 90s, זה ספר, רעיון מדהים, רעיון מדהים. אני לא מבינה למה היא לא המשיכה לכתוב ספרים מקסימים כאלה במקום מה שהיא עושה עכשיו. ואני חושבת שאם זה היה עכשיו, כאילו בתל אביב, אנשים היו כזה, מה זה, אחי?
מסניפים אטרופין.
זה אטרופין, אחי. אתה עושה את זה, אתה אף. מה, זה ברור שהיה אביוז באטרופין. כאילו, אני לא מבינה איך הם לא עשו את זה. אם עכשיו, אם מחלקים אטרופין עכשיו, באמת, תפתח שעון עד שמישהו אומר, מה יקרה לי? ואם אני אשים מוזיקה, וקצת יין אדום, וקצת אטרופין, מה, נשמע פן.
אני כל כך שונא שאתה הולך לאיזה בר, ויש תור ענק לשירותים, ואז אתה מבין שיש שם שני חבר'ה שפשוט מזריקים אטרופין. זה פשוט משגע אותי, כאילו. יאללה, צאו משם כבר, הבנו, אתם מגניבים, יאללה, מגניב. טוב, אז היה את העניין עם האטרופין, ואנשים הזריקו לעצמם, לפעמים בצדק, לפעמים שלא בצדק. היה איזה שיר משהו עם, זה אני זוכר מהצבא. אני מקווה שזה עובר צנזורה.
נו.
שכשצריך להזריק אטרופין, אז הצהוב...
האפור למעלה והשחור למטה.
רגע, זה אפור ושחור? זה לא צהוב וירוק? ואז ירוק זה דשא וצהוב זה שמש?
אני שמעתי על אפור ושחור, אפור זה שמיים ושחור זה אספלט.
אפור זה שמיים ושחור זה אספלט?
אם זורקים טילים ואתה צריך להשתמש, השמיים כנראה אפורים. כנראה שזה לא שמיים בהירים וכחולים.
תשמעי, הרבה יותר קל, אני חושב, דשא ושמש. אני מקווה שאני אקבל את הצבעים האלה.
אבל זה הצבע של המזרק?
אולי זה גם לא טוב לעברית צבעים, את אומרת. צריך שחור
ואפור. לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה.
צריך שחור ואפור, וגם בגלל שאני מזכיר, זה היה ב-91, לחלק עדיין היה כאילו טלוויזיה בשחור לבן. מלחמה, שיר. מלחמה מביאה לפעמים לדילמות מוזרות. למשל, מה יעשו בעלי הזקנים? כשהם צריכים לשים את המסכה, שזה לא יתלוש להם.
נשמע מאוד כואב.
זה לא יתלוש להם את הזקן. אני בתור מישהו שיכול לגדל שיער פנים, אך בוחר שלא לעשות כך.
וואי, למה אתה בוחר שלא באמת?
כי אני לא באמת יכול לגדל.
למה?
לא באמת, אני קצת שיקרתי ותפסת אותי, ממש ככה, תוך שנייה.
מה זאת אומרת?
יוצא לי כזה, יש רבע, יש מרווחים. יש מרווחים שהם גדולים מדי. כדי שגבר בגילי יסתובב עם השיער מחוץ לחיים.
וואו.
כן, כן, כן. פה אין לי, לא מתחבר.
אבל יש הרבה שאין להם.
יש וידאו. מה?
יש הרבה שאין להם פה והם מגדלים.
והם טועים.
באמת?
הם עשו טעות חמורה. שוב, השאלה באיזה שפע. אצלי גם אין צפיפות. שוב, אני טועה כמה להמשיך להשפיל את עצמי פה, אבל אין לי, אין לי.
זה לא משפיל, בגלל שאני בת, ומבחינתי לא להיות צעיר, זה תמיד יהיה דבר קוקטי. אתה מבין?
לא לגמרי, אני צריך לגדגל בדיוק מה קוקטי אומר, אבל בסדר גמור.
כאילו חינני, אלגנטי.
לא, בסדר גמור, אבל כן הייתי שמח להיות קצת חוטב עצים, כן, ברור לך שהייתי רוצה את מודל הגבריות הזה לאמץ כלפי עצמי.
מעניין.
בסדר. למרות שיש אנשים שאתה ממש רואה עליהם שהם מגדלים זקן רק כי הם יכולים, אבל לא כי זה כי הם צריכים. את מבינה מה אני אומר?
מה זה כי הם צריכים? מי צריך זקן? מי ששופים מה?
לא, חוטב עצים צריכים זקן. אנשים שהם באמת גבר אלפא, ויש אנשים שנראים כמו גבר אלפא, אבל הם סתם נחמדים. הם לא צריכים זקן. הם צריכים להגיד, חבר'ה, אני ממש נחמד.
הכנתי פיתות, הכנתי יוגה לכל השכנים, מי שרוצה, בקומה שנייה מוזמנים.
אז לא רק גברי אלפא מגדלים זקן. הנה קטע מכתבה של מיכאל טוכפלד על שימוש במסכות אבח בציבור החרדי, מתוך יומן בוקר, 2 באוקטובר 1990.
ההודעה על חלוקת מסכות הגז תפסה את הרחוב החרדי בעיצומן של ההכנות לחג הסוכות. אולם בין בניית הסוכה לבחירת ארבעת המינים, בכל זאת נדרשים לבעיה, אם חלילה נאלץ להשתמש במסכות הגז, מה יעשו בעלי הזקנים? שכן השחטת הזקן אסורה על פי ההלכה, אך מאידך גיסא, המסכה צריכה להיות צמודה היטב לפנים, ללא חציצה של זקן. השאלה היא, האם פיקוח נפש דוחה זקן? יצאנו לבדוק מה אומרים על כך בעלי הזקנים בחוצות ירושלים.
אלוהים, מסכה לא תעשה לך, אנחנו לא מאמינים במסכות, אני לא מתכונן לזה.
אבל יש עניין של פיקוח נפש, אתה יודע, הרבנים פסקו שיש עניין של פיקוח נפש.
נפש, בירושלים לא יהיה שום דבר, אני יש ביטחון מלא שבירושלים לא יהיה שום דבר.
אם יהיה בעיקרה בעיה של פיקוח נפש, התורה אומרת שמותר להוריד את הזקן. אבל עד שאני לא בטוח שזה יהיה פיקוח נפש, אני לא מוריד את הזקן. איך אתה תדע? אם הרבנים יפסיקו שצריך להוריד, אני אוריד. כלומר, אתה תחכה עד שהרבנים יבואו ויגידו שעכשיו צריך להוריד את הזקן. כן, בוודאי שהרב עובדיה יוסף שהוא גדול הדור, הוא יגיד לנו שצריך להוריד את הזקן במקרה חירום, אנחנו נוריד את הזקן.
נסתדר, נסתדר עד אז.
אתה תוריד את הזקן?
אני לא מאמין.
הרבנים יפסקו ויחידו שכן, אנחנו נגלח, ודאי. מה שהרבנים יפסקו זה מה שנעשה.
מה אני אומר? זה לא טוב, זה מראה שהמצב כנראה מחמיר. אבל אומרים שפתרו גם את הבעיה הזאת, אומרים שיש כאן מסכות שפותרות גם את הבעיה הזאת, ככה כתוב בעיתונים החרדים. קראתי שיש איזו התקינו מסכה כזאת שמתאימה, מתאימה לאדם שיש לו זקן.
יש פסיקה של הרב אליהו שאפשר להוריד זקן, חמירה סכנתא מאיסורא.
וזה מה שאתה עושה?
בהחלט.
איך אתה תרגיש אם תצטרך להוריד את הזקן? אם שומעים לרבנים שומע, אז עושים הכל בלב שלם ושמחים.
תראי, אני רגע רוצה לייצג את הצד של החרדים.
כן. כי צברתי המפרץ, בטן מלאה תוך כדי הסינק.
את נגדם?
אני לא נגדם, אני פשוט אומרת, אם אתם מאמינים באלוהים, אז לא צריך מסכות, אז בשביל מה צריך? אם אתם מאמינים שאלוהים שומר עליכם, אם אתם מתפללים, מה אתם פונים למדע בשביל שיציל אתכם? באמת.
לא.
או כן. מדע או אלוהים. אתם
לא אומרים שלא צריכם, הם רק אומרים, במקרה של פיקוח נפש, ונשאלת השאלה, מתי זה פיקוח נפש? אבל רגע, לא את זה רציתי להסביר.
אוקיי.
רציתי להגיד שזה קצת מוזר. בואי, תראי. מלחמת המפרץ, הם צריכים להוריד זקנים.
אוקיי.
קורונה, אסור להם להיות בבית כנסת. איכשהו כל האירועים האלה, פתאום יהיה לנו עכשיו רעידת אדמה, כולם חייבים להוריד את הכיפות, אסור שטריימל, אסור שטריימל, תפילין, תפילין ברעידת אדמה, מה, השתגעת? כאילו איכשהו זה פתאום
המנהגים שלהם. הולכים לעשות על זה כתבה באתר כיפה, אתה משוגע. הם הולכים לפרסם את זה, יואב רבינוביץ' נקודותיים, כל החרדים צריכים להוריד את הכיפות, עוד מעט תהיה רעידת אדמה בגללכם. זה הולך להיות אייטם. הולך לקבל פוש מאתר כיפה, אליו אני מנויה.
אני רק אומר שאם אתם שמים ציצית, לא פלא שנופל מטאור. סתם, כאילו זה תמיד, זה תמיד איכשהו מתנגש בהם, אז אני לא טוען שהם מביאים את זה. להפך, אני אומר שעושים להם דווקא. אני אומר שפתאום באים אליהם ואומרים, אתם לא יכולים להיות כבר חרדים כי איזושהי סיבה כזאת גדולה וזה. כולם צריכים לרדת למקלטים, ואגב, מי שחרדי, די. כאילו מה? מה?
קודם כל, הקורונה עם ההתקהלות, זה גם היה בחדרי כושר, זה גם מאוד פגע בנו ההומואים, בדיוק כמו שזה פגע בהם.
כן.
דבר ראשון. דבר שני, אני לא...
לקח לי.
מה?
הייתי צריך לחבר, ואז הבדיחה התפרצה לי בראש.
אבל זה פשוט... אני לא מבינה. אני לא מבינה. כי מצד אחד אתם אומרים, אלוהים, הלכה, אנחנו לא רוצים... העולם הזה, הזמן שלו, המודרניות הזאת, המודרנה, היא לא נוגעת לנו. ואנחנו רוצים להיות בכוח שלנו, להתפלל, ואנחנו... אתה יודע מה? ואני כאילו אומרת, בסדר, אתם מאמינים בזה? בסדר. אבל פתאום אומרים להם, אתם שומעים, לפי המדע, אתם פשוט חייבים להשתמש במסכה הזאת, ואז פתאום הם יורדים לקפה ואומרים, לא, אם צריך את המסכה, אז במקרה של פיקוח נפש, מה זה פיקוח נפש? פיקוח נפש זה באמת הדלת האחורית שדרכה הם בורחים לזרועות המדע שיציל אותם.
אבל ראית שבסוף רובם בעצם אמרו, תקשיב, מה שהרב שלי אומר אני עושה. כלומר, לא, הם לא באמת נותנים תימוך מדעי, כלומר, כל מה שהם אומרים זה בכלל עובר דרך המסננת הזאת של הרב. כלומר, זה בכלל עניין כזה היררכי כזה.
הייתי שמחה להאמין ככה במשהו. אין לי, הייתי באמת שמחה.
דניאל אגרי, אני יצאתי לך בפרק הקודם, מי שהזין ואם לא הורידו את זה בעריכה?
לא, אבל הייתי שמחה, אתה יודע, תכלס, מה אני אומרת בעצם? הייתי שמחה להצטרף לקאט בסוף. זה הרגע שאני מרגישה. אבל קאט נחמדה, הייתי רוצה להצטרף לקאט נחמדה. פשוט אין דבר כזה, אין מוצר כזה.
לא, אני חושב שכאילו... יכול להיות משהו כזה שזה נחמד? וחלק מהעניין זה שכאילו...
לא, כי מפקיעים ממך את כל הכוח. ואתה לא יכול, אם אתה רוצה ש...
אולי, אבל זה רעיון, כאילו פעם ראשונה מישהו יבוא ויגיד לך, תעשה רק מה שאני אומר לך.
ואני לטובתך.
אבל, ובאמת, כאילו, כל היום אני אהיה כזה, הכל קול, הכל בסדר, כאילו, הכל... לא יודע אם זה יכול לעבוד.
אבל הטענה היא שנפש האדם לא מסוגלת להיות בפוזיציה הזאת להרבה זמן, בלי שאתה אומר לו, תדחוף מהדק לתחת. תצלם את זה, תשלח תפוצת יחידה.
תגידי, שיר, אני יכול לשאול אותך שאלה.
בטח. בגיל 19.
את ראית את החיילים שכותבים כתובות על פגזים לפני שהם מפגיזים איתם?
כן.
גם בשיר חרבו דרבו העניין הזה מוזכר. ואפילו הנשיא בוז'י הרצוג בכבודו ובעצמו צולם כשהוא כותב על פגז. הדבר הזה אגב לדעתי הופיע בהג, אני צודק, אני טועה. מתברר שזה לא עניין חדש. כן, כן, לא אנחנו המצאנו את זה היהודים.
די.
למרות שחשבנו... הנה קטע ממהדורת הבוקר, 1 בפברואר 1991, מגיש דוד גלבוע.
אנחנו עוברים לשולי המלחמה הזאת, שולי מלחמת המפרץ. יש גם הומור של מלחמה. אחד מביטוייו, כתובות אישיות, סיסמאות, שמשרבטים החיילים האמריקנים על הפצצות המותנות על מטוסים. רשת ה-CBS מדווחת על כך מסעודיה.
We have not been tracking Mr. Saddam Hussein for the purpose of targeting him.
We are not in the business of targeting Saddam Hussein.
We've not gotten to the business of trying to track him down to an individual location and then strike that location.
That's what they say in Washington, but out on the flight line they know better. The bombs are addressed personally. Good morning, Mr. Saddam. To Saddam with love. To Saddam, put this fire out from the North Syracuse Volunteer Fire Department. It's personal, all right. One of these inscriptions even said, it's personal. And now, Saddam Hussein, for all you do, this bomb's for you.
זה מעניין, בגלל שכאילו אתה אומר פה, זה באיזשהו אופן אישי. הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא אישי.
כן.
כי אתה באמת מרגיש חרדה, ואתה מרגיש מאוים על חייך. או יותר גרוע מזה, מישהו שאתה מכיר נרצח, או סכסוך שנמשך הרבה שנים, פיגועים. סביר להניח שאתה הרגשת על בשרך את תוצאות הסכסוך, בין אם בצורת חרדה ובין אם בצורת מישהו שבאמת נפגע. אז כשכאן כותבים על פגזים לחמאס, בטח אחרי השביעי באוקטובר, אני מבינה את הסנטימנט. מעניין אותי מה דחוף לאמריקאים האלה, שמה לכם ולסדאם, מה לכם? ג'ורג' בוש, אני מבינה, אתה רוצה את הנפט? 100%. שוב, אני אוהבת להבין את האינטרסים. אני לא שופטת, רק אוהבת, אתה רוצה לבזוז, סבבה, אתה רוצה את נפט, הבנתי. מה יש לחיילים האלה לשנוא את סדאם?
את יודעת, זה מצחיק, כי אני חשבתי על זה בדיוק מהמקום ההפוך של האישי, כאילו, שהרי אצלנו, מה הטענה נגדנו עכשיו שמציירים על פגזים, וכשבוז'י מצייר על פגזים, שכאילו, אנחנו לא עושים את זה אז ממוקד באופן צבאי, אלא מופעלים מאיזשהו יצר של נקמה, כלומר, אנחנו גם לא יורים באופן ממוקד, אלא באופן חסר הבחנה. כי אנחנו מאחלים לתושבי עזה וכל מיני דברים כאלה. הכתובות אצלנו הם באמת נגד החמאס, נגד תושבי עזה, כל מיני כאלה. אבל החיילים של האמריקאים רק רשמו דברים נגד סדאם, שזו מטרה צבאית לגיטימית. כלומר, אנחנו לא יכולים לבוא אליהם ולהגיד, גם אתם מציירים על טילים, הם יבואו ויגידו לנו כן, אבל הוא מטרה לפי חוקי המלחמה, מנת ג'נבה וכו וכו וכו.
אני חושבת שהם פשוט מכירים רק את סדאם.
ברור.
הם לא מכירים עוד עיראקים, הם לא יודעים איפה הם, הם לא יודעים מה זה בגדד, אני חושבת שהם מכירים רק את סדאם, וגם אתה יודע מה, אחרי מה שקרה, יצר נקמה, צריך להפריד בין הדברים, יצר נקמה מותר להרגיש, אין בעיה, מותר להרגיש נקמה. הם גם התחילו איתנו, הם יודעים שאנחנו יותר חזקים. מה, זה חדש לכם שיש לנו חיל האוויר?
אני גם לא חושב שזה כזה נורא לצייר על טיל, קצת מורה, הכל בסדר.
תלוי מי, תלוי מי. בוז'י, לדעתי, באמת, תגדל קודם זקן מלא, ואז תצייר על...
לא, אבל דווקא הוא כתב שם איזה משהו כזה של...
מייחל לשלום, מייחל לעתיד משותף לשני העמים.
פנינו לשלום. מה אתה אומר, זה הכי קשה שלי חוץ ממתי כספי. פנינו לשלום.
אני פר לא זוכרת איך הוא נשמע.
לא, זה גם היה חיקוי. זה גם היה חיקוי לא טוב.
אה, זה דומה.
זה בסדר?
כן.
פנינו לשלום, אני רוצה מלאתי.
אני רוצה להגיד שהיצר להרגיש שזה בסדר, אבל סביר להניח שמי שאומר להם איפה לזרוק את הטילים, הוא כנראה לא מונחה על ידי יצר נקמה, בגלל שהוא צריך למצוא נון צדיקים וכל מיני חרה כזה, שאתה לא יכול לנקום כשאתה מחפש נון צדיק. אתה, זה לא איך שזה עובד. לא, הם לא עושים כל אולושה וזורקים טילים על כולם.
הם שחלטנים לגמרי. בספר לוחמה פסיכולוגית, שאני לא זוכר של מי הוא, שזה לא בסדר מצידי, נכתב שם שהעיראקים ניסו להשפיע על החיילים האמריקאים עם כל מיני מסרים של לוחמה פסיכולוגית, כמו שעכשיו החותים עושים לנו בטוויטר, ואז הם היו רושמים שם דברים כמו, או הם כאילו היו עושים את זה, אני חושב, או בעלונים או בקולות, אני לא זוכר, אבל הם אומרים שם דברים כמו, אשתך עכשיו בבית עם בגס בני, או עם ברט סימפסון, כאילו דברים כאלה, כי הם... כאילו לא הבינו את הראש האמריקאי.
זה הדבר הכי מצחיק בעולם. אני מקווה שהייתי באמת משלמת על זה בשוק פשפשים טוב, כסף יפה, על אלון של אשתך עכשיו מזדיינת עם בגס בני.
אפופו להזדיין עם בגס בני. הקטעים האחרונים שנשמע הם מתוך ראיון עם הסקסולוגית רות וסטיימר. היא באה לארץ בזמן המלחמה כדי לתמוך באזרחי ישראל. עכשיו רגע, אני כבר רוצה לעצור ולהגיד, רות, איפה את עכשיו? מה, את ב-95? זה התירוץ שלך? ברק בן 87, הולך להגן עלינו בהאג? איפה את? אנחנו צריכים לעשות סקס במלחמה, אבל לא יודעים איך. אז היא, במלחמת המפרץ, הגיעה כדי לתמוך באזרחי ישראל, לייעץ בנוגע לאינטימיות בחדר האטום, כי היינו צריכים שהיא תעזור לנו, תיתן לנו עצות על סקס, בזמן שיורים עלינו טילים כימיים. זה מה שהיינו צריכים. אז איפה היא עכשיו? זה מחדשות הבוקר הקטע הזה, מהדורת הבוקר, 6 בפברואר 1991, מגיש מנשה רז.
בזמן לחץ יכול מאוד להיות שגם יהיו בעיות בין הזוג, ואם יש בעיה לא לעשות מזה טרס גדול כזה, אבל להגיד בוא נרגע, בוא קודם נראה שכל הזמן הזה יעבור, ואז אם יש בעיה נלך ונדבר על זה. בזמן שמרגישים מאוד בלחץ יפה מאוד קצת לנגוע באחת בשני. אני לא אומרת שלקיים יחס מין, כי זה עוד יכול לשים יותר לחץ, אבל לדבר אחד עם השני, ולהגיד לבן זוג, כשכל זה יעבור, שיש שקט, בוא נלך לאילת, נעשה לנו ויקנד, נעשה לנו שפט, שאנחנו נשאר במיטה.
שבוע של שיקרון חושי. כן. במילים אחרות, מה שבעצם את אומרת, שהחדר האטום הוא לא בדיוק השראה לסקס.
בהחלט לא, אבל לנגוע באחד בשני, ולתת לאחד לשני את תשומת הלב, ואת הידע שבן זוג ישנו כאן. ושלא לבד. אני מאוד מאוד עצובה על כל האנשים שלבד היום. כי אני עכשיו הייתי לבד שתי לילות בבית מלון, וזה הרגשה שמאוד בודדים.
גברת, את לא תגידי לי איך לקבל השראה וגירויים מהחדר האטום, כן או לא?
האמת שבאמת במלחמה הזאת, אז היה זה גם כתבה כמובן בארץ, ואמרו שיש כאלה שזה עושה להם את זה, שאנשים כאילו הם לא מיניים, לא חרמנים וזה, ויש כאלה שזה עושה להם את ההפך.
אוקיי.
שהם עוד יותר, ואני חושבת שזה צריך להיות תמיד פינה בחדשות בוקר.
מה, איך לטפל בבעיות בזקפה?
כאילו... פשוט כאילו שמישהו ידבר בתוכנית בוקר גם, יהיו כזה, אוקיי, ואיך, היום קצת גשום, זה עלול להשפיע, זה, אני כאילו חושבת פשוט שזה דבר שהייתי רוצה לשמוע עליו.
בכלל, שהכל יהיה מהזווית שלו, איך זה יכול להשפיע.
פשוט שתהיה פינה, פשוט שתהיה פינה כזאת, זה לא מדובר, לדעתי מספיק. וגם זה כל כך נחמד שאישה מבוגרת מדברת איתך על סקס.
נכון.
זה כל כך מרגיע. יש לי רק דברים טובים לומר על זה. יש לי רק, באמת, היא צריכה להיות, למה היא לא איתנו עכשיו?
לא, אבל היא גם נורא, מה, חדר האטום, חבר'ה, יש שם סלוטיפ. מה, יש תחושה, יש תכונה, לא, רק אני, זה, להפסיק, יש תחושה קריפית בחדר, כאילו, תגידי לי לעצור.
אני חושבת שזה מקסים.
ככה אני, שאני מיני, זה ככה שאני מיני, זה רק לאלה שרואים את זה בווידאו. יש סלוטיפ.
אני לא יודעת, האדם שלי רוצות להוריד חולצה, אבל...
הפעלתי את הקסמים טוב, אבל תודה רבה, תודה רבה לרות. איפה את אומרת במדרג הסטארשיפ היהודי העולמי, זה מול סיינפלד עכשיו?
וואו, מה זאת אומרת? כאילו, איזה מקום?
מה יותר גדול? מה יותר ביג?
ברור שסיינפלד.
אבל רות, היא הייתה, היא כזה בשיאה, אז היא כזה מין כהנת, כאילו סיינפלד בסדר, המציא את הקומדיה אחר מחדש. אבל רות הייתה הראשונה שדיברה על... אפילו אני לא יכול להגיד אפילו!
אני אגיד לך מה, סיינפלד חד משמעית יותר מפורסם, יותר מצליח, יותר עשיר, יותר הכל. מי הייתי רוצה לשבת איתו ולהתמסטל? חד משמעית רות, סיינפלד תעוף לי מהבית, תחזור, לא, זה לא הכתובת, מי גר פה, החלפתי טלפון, לא מזה השיחות.
טוב, אז זאת הייתה רות, אבל אנחנו לא סיימנו איתה, אנחנו לא סיימנו איתה, היינו רק באמצע. יש לנו עוד קטע שלה שאנחנו רוצים לשמוע, מנשה רז מבקש ממנה עוד עצות, מנשה, אתה שובב.
אני מוכרח לומר לך משהו, יש לי חבר, בטח כולם...
יש לי חבר.
יש לי חבר. יש לי חבר שאומר שדווקא בזמן מתח ודווקא בזמן חרדה, סקס זה אלטרנטיבה מאוד מוצלחת.
בגלל זה, אם היחס טוב בין שניהם, גם לאישה, יפה מאוד לקיים יחס מין, לא בחדר, שצריכים לחכות להפסקה.
לא בחדר האטום.
לא. אבל אולי במשך היום, כי במשך היום יותר שקט, קצת יותר מרגישים שאולי שום דבר לא יכול לקרות.
יש גם יותר חמצן.
כן. ואז בבקשה לסגור את דלת, השינה, עם מפתח, וכן לקיים יחס מין, כי גם כאן אומרים אחד לשני, אני כאן, אני רוצה שתרגיש טוב, אני רוצה שאת תרגישה טוב.
אבל את יודעת, יש עוד בעיה. הילדים שלושה שבועות לא הולכים למוסדות החינוך.
זה באמת בעיה. ולמה זה בעיה? מבחינת לחץ. אני הרי אמא, ואני יכולה לתאר לעצמי כמה שזה קשה להיות בבית עם שלושה ילדים שבדרך כלל הולכים לבית הספר, ועכשיו פתאום מוכרחים לא רק לתת להם לאכול, אבל גם להשיג אותם. ואני חושבת שכאן בארץ יש משהו פנטסטי. איך שכולם עוזרים אחד לשני בזמן שדברים ככה לא כל כך טובים. אבל אם הילדים בבית, ואם יש קצת זמן, ואם יש בעל ואישה שיכולים לקיים יחס מין, תשלחו את הילדים לשכנים.
דוקטורות, אני מוכרח לומר לך שיש לי חבר אחר, שכששמע שאת באה לאולפן, אמר לי, תגיד, איך אפשר לדבר על סקס בבוקר?
או, אתה בתור גבר יודע שהרבה פעמים... גבר, ועכשיו, מבחינת זאת שלאישה יותר מותר להגיד מה שהיא רוצה, בבוקר זה נהדר, כי ישנו בלילה, נחו, ואחרי זה היום נראה יופי.
עוד פעם, מה יש לרות וסטיימר נגד החדר האטום? למה היא כל הזמן אומרת לנו לא לעשות יחסי מין? מה זה עניינך?
תכלס, אני לא יודעת. הוא אולי מתכוונת לא תוך כדי הפצצה. כדי שתוכל להיות ערני, אם תצטרך להזריק את רופן. באמת, זה הדבר היחיד שאני חושבת עליו.
זה לא קשור למי, אני רק אומרת, חבר'ה, פשוט
תהיו אחראים, כן.
לא, ולא רק זה, גם הקטע עם לנעול את הדלת, היא כאילו יועצת מין ממש בייסיק. כאילו, אתם צריכים לנעול את הדלת, ורק אז, כן, בסדר, זה כן, זה לא מיוחד ללחימה.
אני חייבת לומר שקצת קינאתי באנשים שהיו, שחיו בתקופה הזאת, שזה לא קורה לי הרבה, במהלך הקלטת ההסקט הזה, זינוק לאתמול, בגלל שהיום, כאילו, אף אחד מי מגיש היום תוכנית בוקר, אני יודעת רק שי גולדן בערוץ 14. מי עוד?
נמרה סקין ב-12, וב-13 זה משתנה.
אוקיי.
אבל אני צופה רק בכאן 11, בקלמן ליברמן בשידור שלהם.
אה, נכון, לתאגיד אין בעצם תוכנית בוקר.
לא, יש להם את קלמן ליברמן בכאן רשת ב' שמשדרים גם בכאן 11, ואני צופה רק בזה.
ברור, אבל זו תוכנית רדיו.
אני מת על קלמן ליברמן.
היום אתה מדמיין את ניב רסקין, ובחיים לא יכול להגיד, יש לי חבר, יש כאלה שעושה סקס, כי אתה אוטומטית מדמיין אותו, מקיים יחסי, אוטומטית. אני לא תכמונה שרז נראה, ודמיינתי אותו. שוכב עם מישהי, בעצם זה שהוא אמר.
כן,
וזה, וכאילו באמת עברנו איזושהי סטריליזציה כזאת, שאתה כזה לא רוצה, אף אחד הוא לא מיני, כולם פה כדי למכור פרסומות.
מה עם הדוקטור דניאל גרי הזה, שתמיד נמצא בתוכניות בוקר, לא?
אבל הוא, מה, מי זה?
זה הוא שכמו בועז ביסמוט, רק למיניות.
כן, אני, הגדרה מושלמת, הגדרה מושלמת, אבל מה הוא אומר?
שצריך לסגור את הדלת.
אה, גם הוא עם הדלת, הם לא
מקיימים יחסים, הם לא ישכח לנעול את הדלת.
אבל כאילו, אני פשוט חושבת, האם כמה ניב רסקין מעורב בשיחה, האם, כאילו, בגלל שהיום אתה לא, כולם באמת נורא, היו כזה מיניות, אנחנו לא, זה לא תדר שמשדרים עליו, בטלוויזיה המסחרית בכלל, וחשבתי, יפה שכאילו הלכת על זה, שזה היה מותר. כי נטי בהם על זה שזה היה מותר, יש בזה משהו הרבה יותר הגיוני והרבה יותר בריא.
אני כאן רוצה להגיד שרות וסטמר, דיברנו על זה, היא ב-95, היא מאוד 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 מבוגרת היום.
נכון.
על שם היא כולה ב-62, אנחנו עוד רגע בני 62.
נכון.
היא קצת, כאילו, כאילו תמיד, כמו שאת אומרת עליי, רק
אתה רוצה להגיד שהיא תמיד חרוענית?
לא. היא פשוט זקנה כבר די הרבה זמן.
היא זקנה די הרבה זמן.
בגיל 62 היא לא הייתה צריכה להיות כל כך זקנה.
אבל אני חושבת שכשאנחנו נהיה בני 50, אנחנו לא נחשוב ש-62 זה זקן. זה כמו שכשאתה בתיכון.
אני לא חושב ש-62 זה זקן, אני חושב שהיא יותר זקנה ממה שהיא צריכה להיות.
שהיא יותר זקנה ממה
שהיא צריכה להיות? כי היא מדברת כאילו היא ממש כבר...
היא באמת תמיד הייתה זקנה.
זהו. גם כשהיא הייתה ב-62. ופה היא כבר ממש... זה כבר בסוף! היא הייתה עוד שנים לפני זקנה.
כן, כן.
אבל פעם היו אנשים כאלה, גם שוב, אני לא רוצה לתת פה עוד פעם ג'וס מהבית שלי, אבל סבתא שלי, כשהיא נפטרה, אנשים היו בשוק, כי הם זוכרים אותה.
שהיא עדיין חיה, הם היו בשוק,
כי היא הייתה כאילו מין אגדית כזאת, אבל זכורה לכולם תמיד כזקנה.
אבל זה נראה לי קטע שאנשים צעירים, זה כמו שאתה בתיכון, ואתה מכיר, יש לך בן דוד שהוא בן 26, כן. ואתה כזה, אומייגאד. מה, אני בחיים לא אהיה בת 26.
כן.
זה כאילו עניין של פרספקטיבה. ועכשיו נגיד, פעם 40 נראה לי מבוגר, עכשיו אני כזה, אני בת 40.
אני חושב שאני בן 62.
כן.
כן.
ואז 40 אתה כבר, מה, ברגע שאתה בן 40, אנחנו עוד שנייה בני 40, יואב. מה זה, כמה שנים?
זה באמת עוד שנייה. לא, זה ממש, אני כבר חושב שזה לגיטימי להתחיל לחוות את משבר גיל 40 בשבילי.
חד משמעית.
כן, כן, לא, אני שם.
למרות שאתה גדול ממני רק בשנה.
נו, בסדר.
או באלף שנים, לפי ה...
אתה ברגע יכול...
בקיצור, אז אני אומרת, וכשאתה מתחיל 40, אז הגיל הבא שלך זה 50.
כן.
זה בקיצור.
לא, אני כבר לא חושב, כי אני הרי מסתכל 15 שנה אחורה, זה לפני רגע, זה גם עוד שנייה, זה לא שזה כבר נראה, 52 כבר בכלל לא נראה לי עניין, בגלל זה אני אומר, רות, אני בגיל 62, מתכוון להיות הרבה יותר חיוני ממך. תודה רבה. מעברון, יש עוד קטע? לא,
מעברון.
אני עושה, הנה. רות, סליחה שצעקתי עלייך.
לא, היא אוהבת את זה. היא אומרת את זה בהמשך התוכנית בוקר. כשהגבר צועק על אישה, הוא גורם לה להרגיש.
טוב, אנחנו עד כאן, זהו, אנחנו סיימנו. זה הסוף של זינוק לאתמול להיום. אנחנו רוצים לקחת רגע את הזמן ולהודות לצוות שלנו. אז חבר'ה, בבקשה, שנייה. תודה רבה לעורך אלעד ברנוי. תודה רבה למפיקה טל ניסן. תודה רבה לתחקירנית נועה רוקני. ולטכנאי יבגני לייזרוביץ'. תודה רבה לך, יבגני. שיר, אני רוצה לספר לך, אם את אי פעם תרצי להזין לשיחה הזאת שהתקיימה בינינו עוד פעם, כן. באופן ארוך וקצבי, שכל אחד יכול ליהנות ממנו, שמשלב גבוה ונמוך. את יכולה לעשות את זה מתי ואיפה שאת רוצה. לסקט שלנו קוראים, סתם שתדעי,
okay.
זינוק לאתמול. הוא זמין, את יודעת איפה הוא זמין אגב?
אני חושבת שהוא זמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים.
אז למה את נותנת לי ככה? מה, אני הסגברתי עכשיו? כאילו, את פשוט נתת לי להסגביר ואת
כן,
יודעת בעצמך?
כן, אני כתבתי עליך פוסט בפוליטיקלי קורקט, ואתה מבוטל למעשה. ומהשבוע הבא תגיש איתי את ההסקט הזה.
תודה רבה, שיר.
תודה רבה, יואב.
יאללה ביי.
זינוק לאתמול. מהדורת מלחמה.